השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם. אנחנו יום שלישי בשבוע, יום גשום וקריר. מן הסתם יש לי יותר מאזינים, כך אני בדרך כלל משער. אם יורד גשם, או שותקועים בפקקים, או שחבר'ה יעשו לעצמו יום חופש, קשה לקום מביתה הרב, אז יש לי יותר מאזינים. אני מקווה שהתוכנית תהיה מהנה. אנחנו ממשיכים במה שהתחלנו השבוע במושג הזה של מבנה האדם. דיברנו על ההרגל, על הגוף שלו בהתחלה ביום ראשון, אחרי זה על ההרגלים שלו כגלגלים, והיום אנחנו נדבר על מה מניע את האדם, על הסוס שבו כביכול, מה משפיע עליו, על ההחלטות שלו, על המעשים שלו. אנחנו נראה עד כמה אנחנו מושפעים. בוא נקרא לשיחה שלנו היום הסודות מאומנות השכנוע. איך משכנעים בני אדם לעשות משהו שהיית רוצה שהם יעשו? תכף תראו, כי אנחנו מושפעים מאוד מאוד. אני יום ראשון הייתי באחד הבתי מלון בארץ, ומקום עבודה מסוים שהזמין אותי. ואתה אומר שהמקום עבודה הזה היה רובו ככולו אנשים שאינם דתיים. בחורה אחת, אחת הייתה שם חרדית. ואתה יודע, יש כל מיני פעילויות מטעם העבודה. ותהיתי לעצמי כמה קשה מן הסתם לאותה בחורה לעמוד על עקרונותיה, לעמוד על ערכיה. כולם עושים משהו, ואת לא? זה אפשרי בכלל? האם אנחנו מסוגלים לעמוד מול כולם לאורך זמן? איך אנחנו נשפע ממה שאחרים עושים? ואיך זה ישנה לנו את ההסתכלות על עצמנו גם? כל זה ועוד הבא. פינה, לא פינה, בתוכנית שלפנינו. טוב, בואו נתחיל עם הרמב״ם שכותב ככה במשנה תורה בהלכות הלכות דעות פרק ו'. דרך בריאתו של אדם, כך הוא נברא, דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו, ולא רק בדעותיו, אלא ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו. ככה זה. דרך בריאתו של האדם, בורא עולם ברא אותנו בצורה כזאת שאנחנו לא נהיה מסוגלים לאורך זמן להיות שונים. זה קשה, זה מאבד, אתה מאבד אנרגיה, אתה לאט לאט נשחק, ותכף נראה עד כמה אדם נשחק. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך, אומר הרמב״ם, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, תמיד. הרמב״ם לא סתם כותב מילים, תמיד, כדי ללמוד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. כדי שלא ילמד ממעשיהם. זאת אומרת, אשרי שבתך וכן הלאה, כולם מכירים את זה, בשבתך הוא יושב, אחרי זה הוא הולך, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נלמד איך הדברים עובדים היום. תראו מה זה, איך משכנעים בני אדם. זה לא יאמן כמה אדם מושפע, גם אם הוא ידחה את הדברים. טוב, היום אני החזקתי מעמד, מה יהיה מחר? פעם שאלו איזה אחד שהוציאו אותו להורג, לא לאף אחד בישראל, זהו, נידון למוות. מה הבקשה האחרונה שלך? אז הוא אמר, אני רוצה לאכול אבטיח. אז התליין אומר לו, אבאלה, עכשיו חורף. הוא אומר לו, נידון, לא נורא, אני מוכן לחכות. אתה מבין? אדם מוכן לחכות. אבל לפעמים הוא צריך להחליט פה ועכשיו, ואז מה הוא עושה? ותראו כמה אנחנו לפעמים קופצים למסקנות בלי לברר את התשובה הנכונה. קבלו שאלה, הטו אוזן, קבלו שאלה. השאלה היא כזאת, מחבט בייסבול וכדור עולים יחד $1.10. בסדר? מחבט בייסבול וכדור עולים $1.10. המחבט עולה בדולר אחד יותר מהכדור. בסדר? כמה עולה הכדור? אז כולם צועקים, 10 סנט, הרב! לא, התשובה היא 5 סנט. עכשיו, גם אחרי שאמרת את התשובה, אתה מתחיל לחשוב, איך זה יכול להיות? מה פתאום? מה, המחבט והכדור $1.10? נו, והמחבט עולה בדולר אחד יותר מהכדור? נו, אז הכדור זה 10 סנט. לא, אז הוא לא היה עולה יותר מדולר, אלא המחבט עולה $1.05, והכדור 5 סנט, אז עכשיו המחבט עולה בדולר, כי הוא $1.05, יותר מהכדור. אבל אתה רואה? עד עכשיו אתה מתלבט אפילו, אני חושב. אדם קופץ למסקנות, הוא בטוח שהוא יודע, והוא בטוח שהוא מבין. ולכן בואו נתחיל קצת מעולם הפסיכולוגיה, ואז נראה לפרטים המעשיים סודות מאומנות השכנוע, ונראה מה חז"ל אומרים על זה. אז מעולם הפסיכולוגיה עשו כבר כמה וכמה ניסויים, לא נסביר את כולם, כמה אדם מושפע מהחברה. הניסוי הראשון נעשה ב-1951. למניינם, הניסוי של הקונפורמיות של אש, זה נקרא. מה זאת אומרת? חוקר בשם סלומון אש. עשה ניסוי מאוד מעניין. הוא רצה לראות על מה שתמיד שואלים, אם כולם יקפצו מהגג, גם אתה תקפוץ. נכון? זו שאלה שכביכול, התשובה היא, ברור שלא. ברור שלא או לא ברור? איזה ילד אחד אמר לי, אמא שלו, אמא, אני רוצה אופניים, תקני לי אופניים חדשות. אמרה לו, לא, אתה תשתפר בלימודים, אני אקנה לך אופניים חדשות. אמרה לה, זה לא פייר, אוקיי? יוסי חבר שלי לא ישתפר בך בלימודים, ואמא שלו קנתה לו אופניים חדשות. אז אמא שלו אמרה לו, מה זה קשר יוסי? אם יוסי יקפוץ מגע, גם אתה תקפוץ? אמרה לה, לא, אני אקח לו את האופניים. זה חכם. אבל זה ילד אחד מול ילד אחד. מה קורה אם זה לא ילד אחד, אלא זה כמה נגדך? והניסוי היה מאוד פשוט. הניסוי של אש לקחו 7 אנשים, תקשיבו טוב, הוא הכניס 7 אנשים לחדר. מתוכם, מתוך 7, רק אחד הוא הנבדק האמיתי. כל 6 האחרים משתפי פעולה עם הניסוי. והוא מראה להם 2 כרטיסים. כרטיס אחד עם 3 קווים אנכיים. אנכיים זה כנראה עומדים, בסדר? זה סתם בלי קשר לסרט הדיברות. זה מתחיל, אנוכי השם אלוקיך, נכון? למה אנוכי? מה זה אנוכי? אולי אני? מה זה אנוכי השם אלוקיך? אלא אלוקים מוריד ענך לעולם, קו ישר כזה. וכל עולם צריך להתיישר על פי הענך הזה, הבנתם? טוב, ענך זה קו ישר מלמעלה למטה. אז הוא מראה להם תמונה אחת עם 3 קווים ענכים בגדלים שונים. בסדר? A, B ו-C, 3 קווים בגדלים שונים. ואז הוא מראה להם עוד פתק הזה עם קו רביעי. ושואל אותם, הקו הבודד הזה, לאיזה משלושת הקווים הוא דומה? באיזה גודל הוא מתאים לאחד הקווים שהוא הראה להם בכרטיס השני? והם היו צריכים נשאלו אחד אחד, כאשר הנבדק, שימו לב טוב, הוא תמיד היה הנשאל הלפני האחרון. יש 7 אנשים בחדר, הוא נקרא זה השישי, בסדר? ואז שואלים את הראשון, תגיד לי, הקו הזה, לאיזה קו הוא דומה ל-A, B או C? אז בהתחלה כולם ענו את התשובה הנכונה, וגם הנבדק שלנו. אבל איך שהניסוי מתקדם, הנבדקים בכוונה ענו תשובה לא נכונה. זאת אומרת, נגיד הקו הזה שצריך להשוות אותו, הוא באמת דומה לקו מספר C, לאות C. אבל הם כולם אמרו, הוא דומה ל-A. 5 אנשים אומרים A, 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 ואז מגיע הנבדק שלנו, והחוקר שואל אותו, למה שווה הקו הזה? לאיזה מהקווים מהשלושה? ופה, תבינו טוב, שרובם של הנבדקים ענו תשובה שגויה. למרות שזה היה מאוד קל, הוא לא עשה משהו מסובך, שאפשר להסתבך עם זה, לא מאוד פשוט. רק פשוט, ברגע ש5 אנשים אמרו לפניך, תשובה אחרת, וזה מגיע אליך הכדור, ואתה צריך להחליט, אז פתאום אתה נהיה חסר ביטחון, ופתאום אתה לא כך בטוח שאתה צודק, רגע, אולי אני לא רואה טוב, מה, 5 אמרו אחרת, מה, לא יכול להיות? אז באמת שאלו את האנשים אחרי זה, למה נתים תשובה לא נכונה? מה אתם? איפה עיניים שלכם? מה אתם נורמליים? אז הם התחלקו ל3 חלקים. חלק אחד אמר, אתה יודע, באמת יודעת שזה שונה. אבל לא יודע, לא ראה, כולם אמרו פה תשובה אחרת, הרב, לא רציתי להיות שונה. עצם הפחד מלהיות שונה, תבין, לראות כביכול טיפש. מה טיפש? אתה יודע שזה לא נכון. תהיה אמיתי, לך עם האמונה שלך, לך עם הערכים שלך. אבל רב, לא יודע, קשה לי, תבין, כולם אמרו פה לא. אז זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה אמנו, שבאמת אחרי שהם ראו ש5 עונים תשובה אחרת, הם הטילו ספק ביכולת השיפוטית שלהם. תשמע, אולי אני לא רואה טוב באמת, אולי אני לא רואה טוב. תבינו, הם רואים נהדר, עד לפני דקה הם חשבו גם שהם רואים נהדר. ברגע שהם שמעו 5 אנשים שאמרו תשובה אחרת, זה בלבל אותם. והתשובה השלישית הייתה, שהאנשים באמת התחילו, שהם השתכנעו שהקו הזה שהצביעו 5, הוא באמת הזהה, אתה מבין? כבר שימשו אותם לגמרי, מה שנקרא, זהו, הם באמת חושבים שזה ככה. ניסויים מתקדמים יותר שנעשו לאחר שנים, התברר עוד נקודה שקשורה אלינו, שמספיק שאפילו אחד מהקבוצה, זאת אומרת, יש 5 לפניך נגיד, מספיק שאחד יגיד תשובה אחרת, כבר הנבדק שלנו היה מספיק בעל ביטחון, נכון, זה התשובה הנכונה. זאת אומרת, מספיק שאחד מאיתנו יחליט להיות איש האמת, מה שנקרא, לא יתרגש ממה שקורה סביבו, או לפחות שיהיה איתך עוד חבר איתך, אל תהיה לבד, אל תהי מתמודדת מול כולם, שלפחות עוד מישהו איתך, יהיה לך הרבה יותר קל. זה הניסוי הראשון של אש, ניסוי שני, זה נקרא ניסוי של מילגרם, בציות לדמויות סמכותיות. ניסוי מפורסם, שעשה אותו פסיכולוג בשם סטנלי מילגרם, באוניברסיטת ייל ב-1962. זה היה ברקע של משפט אייכמן. הוא רצה לראות מה גורם לנאצים ממח שימבם וזכרם לעשות מה שהם עשו. האם זה היה רק כאילו ציות לדמויות סמכותיות? אתה יודע, לא יודע, הקצין שלו אומר לא לעשות את זה, הפירר שלו אומר לעשות את זה, או יש פה עוד דברים. אני לא אכנס לעומק הדברים של המסקנות, אבל בוא נבין איך זה עבד. פרסמו מודעה באוניברסיטה, חבר'ה צריכים אנשים מתנדבים לניסוי בלמידה. והגיעו אנשים שהתנדבו, הם קיבלו על זה גם כסף אחרי זה, לא משנה, אבל מגיעים שני אנשים. כאשר אחד הוא שחקן, הוא מתחזה לאדם שבא להשתתף בניסוי, אבל הוא שחקן, והשני היה משתתף אמיתי. מסבירים לו שהם חלק ממבחן של יעילות, מתן עונש על למידה. מתן עונש על למידה, זאת אומרת, בוא נראה מה שנקרא חיזוקים שליליים או עונשים, במידה והוא נכשל במבחן, אתה נותן לו עונש. ובוא נראה אם זה ישפר את היכולות הלימודיות שלו וכדומה. ואז חילקו את התפקידים בצורה אקראית, כאילו. זאת אומרת, טוב, אתה תהיה המורה, אתה תהיה התלמיד. עכשיו, תמיד המורה היה המשתתף האמיתי, לא המתחזה. המתחזה היה התלמיד. יופי. מושיבים אותם בשני חדרים שונים. כשמסבירים למורה שאתה יושב מול מערכת חשמלית כזאת, בכל פעם אתה שואל את השאלות, אתה שואל שאלות את התלמיד, שאלות זיכרון פשוטות יחסית, אבל כל פעם שהתלמיד שלך טועה, אתה נותן לו זרם חשמלי, מכת חשמל קטנה. מכת חשמל קטנה בהתחלה. אבל ככל שהניסוי מתקדם, ככל שהוא טועה, עוד פעם ועוד פעם, עוצמת השוק החשמלי עולה ב-15 וט לכל טעות. 15 וולט לכל טעות. עכשיו תבינו, בפועל התלמידים לא קיבלו שום שוק חשמלי. זה היה שחקן, אבל הוא עשה הצגה כאילו מקבל שוק חשמלי, כאילו שמעו את הצעקות שלו, אך, אך, וכן הלאה. עכשיו תבינו שהמורה הוא הנבדק האמיתי. עכשיו, הוא לא באמת מורה, זה גם כן מתנדם מהאוניברסיטה. הוא לא יודע שהשני לא מקבל מכת חשמל. הוא בטוח שהוא מקבל מכת חשמל. עכשיו, תקשיבו טוב. במהלך הניסויים מתחילים לעלות את המינון. מעלים. הגיעו ל-150 וולט. השחקן, שהוא התלמיד, מבקש ברמקול, אני רוצה להפסיק את הניסוי. אני לא יכול, אני רוצה להפסיק את זה. אבל החוקר שיושב בחדר, מורה למורה, הניסוי צריך להמשיך. תמשיך. עכשיו תבינו, אתה הולך לענות פה בן אדם שביקש להפסיק, מבקשה להפסיק. הניסוי חייב להמשיך. ותקשיבו, השחקן מאחורי הקלעים, מה שנקרא, נותן צעקות, מתחנן, אני מבקש ממך, בוא נתקשיב, אני לא יכול, אוקיי, אפשר להפסיק עם זה? אבל המורים נתבקשו לא להפסיק. בתוצאות היו כאלה. 65% מהמשתתפים הגיעו ונתנו את השוק החשמלי הגבוה ביותר. זו עוצמה של 450 וולט. אתה יודע מה זה? זה יכול לגמור את הבן אדם שמאחורה. הם לא הפסיקו. תבינו, למה? כי אמרו להם, הניסוי צריך להמשיך. תבינו איזה פחד זה אם בוס מדבר אליך. אפילו במידה מסוימת, איך נראה, לא משנה, אבל דמויות סמכותיות. אף נבדק לא עצר לפני 300 וולט, ותבינו שלפני הניסוי הזה, אותו מילגרם לקח פסיכיאטרים מראשי הדרגות של הפסיכיאטר בארצות הברית, וניסה לשאול אותם לתוצאות הצפויות של הניסוי. כולם אמרו, בלי יוצא מכלל, שפרט לכמה סדיסטים, סדיסטים זה אדם שנהנה לראות השני סובל, שזה 4 מתוך 1,000 אנשים, הם כולם יסרבו לתת את השוק החשמלי בעוצמה הגבוהה ביותר. שמעתם? 4 מתוך 1,000. ובפועל, 65% מהמשתתפים נתנו את השוק החשמלי החזק ביותר. מה קורה פה? אז בואו נצאים את ההנחה שוודאי שלא דיברו פה על יהודים, ויהודים רחמנים בני רחמנים, אבל תראה מה זה. וכמובן היה כל מיני שינויים. למשל, אם החוקר ישב בתוך החדר, זה העלה את העוצמה, ומה שנקרא, הם קיבלו יותר ביטחון. כשהחוקר אמר להם, תמשיכו בניסוי, אני לוקח אחריות. זה לא אחריות שלכם. אני לוקח אחריות על מה שיקרה בסוף. הנבדקים, כאילו המשתפים בניסוי, נתנו הרבה יותר מכת חשמל חזקה. למרות שזה לא משנה, הוא מתחנן על החיים שלו, בבקשה, אני מבקש לך, תפסיק, תפסיק. עם המפקד, מה שנקרא, עם הבוס, עם המורה, לא משנה מי, דמות סמכותית הייתה שם, להמשיך את הניסוי, אני לוקח אחריות, אדם פתאום מאבד את הביטחון העצמי שלו. אדם כביכול הערכים הפנימיים שלו, מה שהוא יודע שאמת, מה שהוא יודע שלא נכון, הוא יעשה. מה קורה לנו? יש הרבה מאוד סיפורים כאלה ואני לא ארחיב, אבל אנחנו אחרי הפרסומות נלמד שישה דברים עיקריים שמשפיעים על ההחלטות שלנו. זה יהיה נכון למישהו בעל עסק ורוצה להגדיל את ההכנסות שלו ולהגדיל את מספר הקונים שלו. זה יהיה נכון לעצמנו לראות כמה אנחנו משוחדים. אנחנו חושבים שאנחנו בוחרים מה שאנחנו רוצים. לא, אני מחליט, אני יודע, אני שולט על עצמי. באמת, אין לך מושג כמה אתה מושפע. אנחנו נראה את זה. שאם יהושע בן נון או כלב בן יפונה, גדולי קדושי עולם, עלולים להיות מוסתים ומושפעים ממרגלים לא פחות גדולים מהם, כל שכן אנחנו. אז מה עם ששת הסודות, נקרא לזה, של אמונות לשכנוע? נשמע אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. מאזינים המעוניינים לשלוח סיפורים מעוררי השראה ומחזקים לתוכנית השראה יומית בהגשת הרב יצחק פנגר, מוזמנים לשלוח לפקס 03-578-5541 או למייל לתוכנית fanger@strudel93fm.co.il. ניתן להשאיר גם הודעה בתיבת התוכנית 039-039-039. לחצו על הספרה האחת לכניסה למערכת ההודעות, ולאחר מכן את המספר 13 לתיבת התוכנית. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית?
אבינו מלכנו תרשע זאת שעת.
הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו. מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש בעשר, רק כאן בקול חי. הקול
בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר.
דואגים לבריאות? שלכם. דואגים לפרטיות? שלכם. דואגים לכסף? שלכם. סובלים מבעיה רפואית? אל תהססו. התקשרו עוד היום למומחים של שלכם ותקבעו פגישת ייעוץ חינם. עשרות אלפי שקלים יכולים להגיע לחשבון הבנק שלכם.
03-800-2000 חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכרית 4970 בינת השן.
350,000 שקלים רוצים להיות שלך. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. המחירה הסינית של עזר מציון. חייגו עכשיו כוכבית 2236. כוכבית 2236.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפרי. צפרי, המומחים לבשר. כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה. ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפרי, עזרה 11 בני ברק. 1-700-708-440.
תלפן ודא את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5-700. כוכבית 5-700. פתיחת תיק חינם.
אופטיקה אלברים במבצע שיכניס אתכם לפוקוס. שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1,399 שקלים.
החתונה מתקרבת במהירות ואתם זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס. הלוואה מהירה וזולה מגופים בנקאיים וחברות האשראי. אישור סופי תוך דקות. ללא בדיקת מסמכים וללא פתיחת חשבון בנק. חייגו, כוכבית 8941. קרדיט אקספרס. הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת הריסקה. בכפוף לאישור הגורם הממן. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
הכולסטרול ירד, הלחץ דם ירד, הבצקת ירדה, וכרגע אין לי בכלל בצקת.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בכשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם ביותחת הדר.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
גרין טיים, 13 ימי מחירות מ-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. רגע לפני תחילת הליך הפשרת הקרקעות למגורים, אתם יכולים להצטרף להשקעה הבטוחה במחיר בלעדי. הקרקע תירשם בנאמנות בטאבו. הקרקעות במרכז הארץ בצמוד לאזור התעסוקה החדש הנבנה בעיר אלעד. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041. כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, ספראי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה, 1-700-708-440.
תחייך!
לא, לא, אל תצלם, אין לי שיניים.
מה הבעיה? חייג אל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון.
מאזינים המעוניינים לשלוח סיפורים מעוררי השראה ומחזקים לתוכנית השראה יומית בהגשת הרב יצחק פנגר, מוזמנים לשלוח לפקס 03-578-5541 או למייל התוכנית fanger@strudel93fm.co.il. ניתן להשאיר גם הודעה בתיבת התוכנית 039-039-039. לחצו על הספרה האחת לכניסה למערכת ההודעות, ולאחר מכן את המספר 13 לתיבת התוכנית.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, למי שמצטרף אלינו עכשיו לתוכנית. אנחנו היום בדברים שגורמים לאדם לסוס שבו, מה שנקרא לזוס. מה מפעיל אותנו? מה משפיע עלינו? מה משכנע אותנו לעשות משהו שאולי במחשבה ראשונה לא היינו עושים? אז בואו ניקח שישה דברים שאספתי נקרא לזה מעולם המחקר, ואחרי זה נראה את חז"ל שלנו, ונראה מה באמת משפיע על האדם. אז דבר ראשון, נקרא לזה, זה הדדיות. יחסי גומלין. פירוש הדבר, אם מישהו נתן לך משהו, אוטומטית אתה תהיה מחויב או מרגיש מחויב להחזיר לו. זאת אומרת, מישהו שלח לך הזמנה עכשיו לבר מצווה, לאירוע, גם אם אתה לא חשבת לפני כן להזמין אותו לאירוע שלך, אבל ברגע שהוא שלח לך הזמנה, טוב, לא נעים, הוא שלח וכן הלאה. אתה תברר כמה כסף נתנו לך במתנה, כדי שתוכל להחזיר פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, אם מישהו נתן לך משהו, זה כבר משנה לך את ההסתכלות על הבן אדם. עשו את זה במסעדות, תקשיבו טוב. כשאתה יושב במסעדה, נהוג להשאיר טיפ. 10% מהכמה שהמחיר שהזמנתם. מה קורה כאשר המלצר מגיע אליך ויחד עם הטיפ נותן לך ככה איזשהו מתנה קטנה, סוכריה, הם קוראים לזה סוכריית עוגיית מזל, פורצ'ן, לא יודע כמו זה, פורצ'ן קוקי, משהו כזה, כן, כאילו עוגיית מזל. האם זה ישנה את גובה הטיפ שלך? בזה שקיבלת עכשיו סוכריה. מה זה קשור סוכריה, הרב? אני אתן לו כמה שאני חושב לתת לו, לפי השירות שנתן לי. לא. אם נתנו סוכריית מנטה אחת, זה כבר העלה את רמת הטיפים ב3%. בסדר, חמוד, אבל לא משמעותי. מה קורה כשנתנו שתי סוכריות? אופה! האם זה יכפיל, כאילו עכשיו 6%? לא, זה העלה את רמת הטיפים ל-14%. זאת אומרת, עצם זה שהמלצר מגיע ונתן לך משהו לפני כן, שתי סוכריות, אופה, הוא העלה את הסיכוי שלו לקבל טיפ גבוה יותר ב-14%. אבל הנתון הכי מעניין, מה קורה כאשר המלצר מגיע, שם סוכריה אחת יחד עם החשבון, עוזב את השולחן, הולך מספר מטרים, עוצר, חוזר ואומר ככה, לחבר'ה חמודים כמוכם מגיע עוד סוכריה, ושם לך עוד סוכריה. אופה! העלה את הטיפים ב-23%. תבינו איך אנחנו מושפעים, יא חתיכת אפס, מה שנקרא. נתנו לך סוכריה, שיבשו לך את הדעה. לא, הרב, לא נעים, נתן סוכריה. נכון, אבל תראה איך אנחנו מופעלים. אנחנו חשבנו לפני כן לתת X טיפ, בסדר? לא יודע מה, 20 שקל טיפ, סתם אני אומר. קיבלת סוכריה? קיבלת שתי סוכריות? קיבלת סוכריה עם יחס אישי? אופ, יאללה, תן לו יותר, יאללה, תן לו יותר. אז הכלי הראשון הוא א' להיות הראשון שנותן, ולתת את זה בצורה אישית ולא צפויה. בוא ניקח את זה אפילו לבית, בסדר? לא יום שלך איזה עסק רק, אלא אתה בבית. אתה רוצה משהו משתך או מבעלך או מהילדים? אין בעיה, תהיה הראשון שנותן. תן לשני קודם כל משהו, בצורה אישית ולא צפויה, והסיכוי שהוא יענה לבקשותיך גדול יותר. נהדר. אפקט שני נקרא אפקט המחסור או הנדירות. ברגע ש... בוא נגיד ככה, אדם רוצה יותר ממה שהולך להיות חסר. ברגע שאתה מרגיש, זהו, סייל, סוף העונה, בלק פריידיי, רק היום, רק היום, במחסני חשמל, רק היום. איזה גרסון צמויה, פנגר. וכן הלאה, אתה פתאום, רגע שנייה, חברת בריטיש איירווייז, בריטיש איירווייז, הכריזו ב-2003, שהם יותר לא מפעילים את קו הטיסה שהיה אז פעמיים ביום מלונדון לניו יורק. די, חלס, יש קונקורד, זה המטוס המהיר ביותר, אבל גם יקר, זה לא כלכלי להפעיל את הטיסות האלה. חבר'ה, אנחנו מפסיקים להפעיל את הקו הטיסה של פעמיים ביום לונדון ניו יורק. תבינו שהמכירות באותו יום כבר, זה יום למחרת מה שנקרא, יום אחרי זה, הרקיעו שחקים. שום דבר לא השתנה, תכלס. לא בקונקורד, הוא לא טס מהר יותר או זול יותר, אלא פשוט הפך להיות נדיר יותר. כל דבר שלך להיות חסר... רגע, 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 אני גם רוצה. מה אתה רוצה? חכה שנייה. תישן על זה, מה שנקרא. אולי זה כדאי, אולי זה לא כדאי, אולי אתה בכלל לא צריך את זה. אבל הרב זה ייגמר, מה יהיה? אז הכלי הוא כזה. לא מספיק להגיד לאנשים את היתרונות. מה הם קבלו ממה שאתה רוצה למכור להם, או מהשירותים שאתה מציע להם. אתה צריך גם להסביר להם מה ייחודי בהצעה שלך, ומה הם עומדים להפסיד אם הם לא יבחרו במוצר או בשירות שלך. זאת אומרת, למרות שאדם לא רצה משהו, לא רוצה את זה, אבל אם הוא ישמע שזה בדיוק בשבילו, וזה הולך לשנות את החיים שלו, ואם הוא לא ינצל את זה עכשיו, החמישה הראשונים שיתקשרו, מה שנקרא, הם יפסידו, הוא לא יזוז. אבל אם הוא ירגיש ככה, הוא יטוס. ותבין איך משפיעים עלינו. אנחנו נראה מחר, כשאנחנו נדבר על משמעות החיים, נראה איך כל העולם כביכול צריך אותך. תבין? כל החנויות של הבגדים, של המכוניות, של המחשבים, של המזון, של הכל, כולם צריכים אותך, צריכים את הכסף שלך. אז כולם ישפיעו עליך, אתה מבין? בכלי המדיה, בפרסומות, בדיבורים, במשפיעים, במבצעים. בוא, רוצים אותך. ואתה מבין, זה ישנה לנו את כל התפיסה לחיים. אתם תראו עד כמה זה מפחיד. ולכן, כלי שלישי, זה מחויבות והתמדה. מה זאת אומרת מחויבות והתמדה? תראו, דבר מעניין. מחקר שנעשה בארצות הברית, מעט מאוד אנשים יהיו מוכנים, אם יש להם בית פרטי, לשים שלט באמצע הדשא שלהם, סעו בזהירות. נגיד אנחנו פותחים עכשיו פרויקט כזה של זהירות בדרכים. ואנחנו רוצים שאנשים יעשו לעצמם מעין שטיפת מוח, שירו שלטים, גם אני בפרויקט סעו בזהירות. בסדר? ואני רוצה שישימו שלט גדול על הדשא שלהם, סעו בזהירות. נהדר. כמה אנשים יסכימו לכזה דבר? מעט מאוד. מה השלט באמצע הדשא שלי? סליחה. אבל בשכונה קרובה למה שדיברנו עכשיו, אנשים הסכימו לשים שלטים פי ארבע. למה? למה בשכונה הזאת פי ארבע אנשים 400%, אתה מבין? הסכימו לשים כזה שלט. יודעים למה? כי 10 ימים קודם לכן, בשכונה הנל, ביקשו מאנשים, לא אכפת לכם, לשים פתק קטן על החלון, מדבקה כזאת, סטיקר, שמסמל את התמיכה שלכם בפרויקט הזה. כרטיס קטן, לא עולה כסף, מה אכפת לי לשים כרטיס קטן? אבל הכרטיס הקטן הזה יצר אצל האדם מחויבות ראשונית. ואחרי שבאו לאותם אנשים אחרי 10 ימים ואמרו להם, הייתם מוכנים להגדיל מה שנקרא את התרומה שלכם? הייתם מוכנים לעשות משהו נוסף עבור הפרויקט? ברגע שאתה התחלת במשהו, מה שנקרא נפתח לך הלב. אופה! אתה מרגיש שייך. אתה מרגיש חלק. בבקשה, הם העלו את הסיכוי ב-400% שאנשים ישימו של אצלם בחצר. יופי, אז מהו הכלי? כשאתה רוצה להשתמש בכלי של עקביות, תחפשו מעשים של התנדבות, שאנשים אפילו מוכנים לעשות את זה בהתנדבות, בכיף. ועדיף שיתחייבו אפילו פומבית, ואתה תראה אם יכתבו על זה, בכלל, אם יחתמו עצומה כזאת, קנית אותם. תקשיבו, ראיתי ניסוי שעשו בקופות חולים. אנשים קובעים תורות ומבטלים. מה קורה אם אני אבקש מהחולה שבא לקבוע תור, שיש כזה פתק כזה, שמזכיר לו את התור שלו? ואני מבקש מהחולה, אתה תמלא את הפתק. תמלא אתה את הפתק, את השעה, את התאריך. עצם זה שביקשו מהחולים בעצמם לכתוב, זה העלה ב-18%, את הסיכוי, כאילו, הפחית ב-18% נקרא לזה, את הביטולי תורות. למה? כי ברגע שאדם כותב משהו, אדם מתחייב, אז ממילא יהיה יותר קל לחייב אותו לדברים אחרים. תבינו, זה הכל פיתויים ופיתיונות. אנחנו צריכים להיזהר מזה. אני לא ארחיב, כי אתה יודע, אנחנו ברדיו, כן, אבל יש כל מיני פיתויים שבנות נופלות, עם כל מיני אפילו, לא רוצה להגיד עם מי. קנה למתנה, נתן למחמאה, תכף נראה איך זה עובד, זה מפחיד. אבל אדם שלא רצה לפני כן, הוא לא היה רוצה אם הוא היה מפוקח. ברגע שהתפסו אותו עם משהו, כמו פיתיון שתופסים דג, אופה, הוא נתפס במה שנקרא בקרס הזה. דבר נוסף, קונצנזוס. אנשים יסתכלו מה אנשים אחרים עושים, והם יעשו המשך. לכן אנחנו נעדיף מסעדות מפוצצות, זה נקרא. זה נקרא herding. herding זה אפקט העדר. אדם הולך, מגיע לשתי מסעדות. מסעדה מצד ימין, מסעדה מצד שמאל. מסעדה מצד ימין ריקה לגמרי, מסעדה מצד שמאל, גם כן ריקה, מתלבט איפה אני יושב, מתיישב בשמאלית, מתיישב. אדם שני מגיע, רואה שתי מסעדות, אחת ריקה אחת, יושב שם בן אדם אחד. איפה הוא יושב? איפה שם בן אדם אחד. כבר שני אנשים. אדם שלישי מגיע, מתלבט איפה אני יושב, בריקה, או איפה שני אנשים? איפה שני אנשים. ופתאום יהיה מסעדה מפוצצת, ומסעדה שנייה ריקה לגמרי, בלי שום סיבה. אנחנו נעדיף לתת לקבצן, לא קבצן, אתה יודע, זה שם, אדם שאוסף כספים, אם יש לו כבר כסף בקופסה, מאשר אם אין לו שום דבר שם. אדם ילך אחרי ההמון, וההמון לא יוצאת הרבה דברים. אם אתה יושב במסעדה, כבר הזכרנו מסעדה, אתה יושב במסעדה והמלצר מגיע לך, אתה רוצה קינוח בבקשה, אדוני? ואתה אומר לעצמך, וואלה, למה לא? הבטן שלי עדיין ריקה, ואני אוהב משהו מתוק, וזה לא כזה יקר. וואלה, תביא קינוח, אחי. יפה. אבל מה קורה אם אתה יושב שם במסעדה עם 4 חברים שלך? והמלצר שאל אותם קודם, וכל אחד מהם אומר, לא, תודה, לא, תודה, לא, תודה, לא, תודה, וזה מגיע אליך. אתה רוצה קינוח? עזוב אותך, לא, לא, תודה. אופה, אתה רואה? איך שינית את הדעה שלך? בשנייה. למה? כי פשוט מאוד, אנשים לפניך עשו את זה. אז אם אתה רוצה לשכנע אנשים שיעשו משהו, שכנע אותם שהרבה אנשים לפניהם עשו את זה. תראו, אני עובד במלונות, וזה חלק מהעבודה שלי, בהרצאות וכן הלאה. בכל מלון, במקלחת, יש כזה פתק, תנסו לא לבזבזניק, מה שנקרא את המגבות. כי כל כביסה, תחשוב, זה אלפי אלפי מגבות, זה המון זיהום למים, כי זה עם סבון, זה לתועלת הסביבה, תשתדלו להשתמש כמה, אם אפשר, פעם, פעמיים באותה מגבת. לא חייבים השגרה לגמור את כל המגבות על ההתחלה. אם אפשר, להשתמש פעם נוספת באותה מגבת, לא סתם, קינחת את האף, זרקת את המגבת על הרצפה. חבל. אז יש כזה פתק, ואכן, זו גישה טובה, זה מביא 35% מהאנשים להשתמש שוב במגבות שלהם. אבל הגיעו למסקנה שאנשים שנמצאים במלונות 4 ימים ויותר, 75% מהם משתמשים עוד פעם במגבת גם ככה. אז שינו את הפתק. במקום לכתוב פתק, לתועלת שמירת איכות הסביבה, תחסכו בכביסה וכן הלאה, כתבו פתק אחר. והפתק היה ככה, 75% מהאורחים שלנו משתמשים שוב במגבות, ולא זורקים אותם לכביסה אחרי שימוש אחד, אז בבקשה, תעשו את זה גם אתם. שמעת? נשמע אותו דבר. אבל זה העלה את הסיכוי ל-26%. מה קורה אם אתם קוראים את הפתק הבא? אתם באים למלון ואתם קוראים את הפתק הזה. 75% מהאנשים שהיו בחדר הזה השתמשו שימוש חוזר במגבות שלהם. אתה תחשוב לעצמך, מה אני צריך, אכפת לי שישתמשו בזה אופן בעיה שלהם? לא, עצם זה ששינו את זה בחדר הזה, ו-75% אנשים כבר עשו את זה, העלה ב-33% את השימוש במגבת חוזרת. פירוש הדבר, אם אחרים עשו את זה לפניי, אני גם ארצה. אין לנו הרבה זמן, אבל שני הדברים נוספים בקצרה, אחד זה אהדה. אנשים שאנחנו אוהבים אותם, או מחבבים אותם, הם ישפיע לנו יותר. מה גורם לנו לאהוב אנשים? אני אגיד לך, האחד אנשים שדומים לנו, דומים לנו. השני זה אנשים שמחמיאים לנו, זאת אומרת, מישהו יחמיא לנו, אנחנו מתבלבלים. אנחנו נקשיב לו הרבה יותר. אנשים, אנחנו אוהבים אנשים שחושבים אותנו, יש לנו אותם שיתופי פעולה נקרא לזה. ואנשים שנראים טוב, מצחיק, אבל אנשים שנראים טוב, יגרמו לי, ישפיעו עליי יותר. ולכן אם מישהו נותן לך מחמאה, מישהו זורק לך איזה מילה, אל תתבלבל. תבין, כי ברגע שהוא נתן לך מחמאה, או שהוא נראה לך שהוא חושב כמוך או אותך, הוא אומר לך, תשמע, אנחנו באותה צרה, גם אני מרגיש שקשה לי בחיי הזוגיות שלי. אני גם מרגיש שאשתי מאוד קרה אליי, או בעלי מאוד קר, ופפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפלה אחרי שאתה תרגיש מחובר לבן אדם, אחרי שתרגיש שאתם באותה סירה, מאוד יכול להשפיע עליך. ודבר האחרון זה authority, הכוונה היא בעלי משרה, אם זה יהיה שוטר או מורה או רב. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שלצערנו הרב אני לא רוצה לדבר, אבל יש כל מיני רבנים חבר'ה, ויש כל מיני אנשים תמימים, אבל הרב אמר לי, הרב, כנראה הוא מבין, אין לי בעיה, ברור שהרב מבין, אבל תבדקו מי זה הרב. אין לי כללים להגיד לכם, לפעמים אנשים תמימים מדי, ואותו כביכול רב, רב בריח, רב חובל, רב, לא יודע מה, יגרום לנו לעשות מעשים שהם לא מאמינים בהם, והם יודעים בתוכם שזה לא טוב. אז נכון שאם יגיד לך שמאל, ימין, שמאל, זה גדולי ישראל. אבל לא כל אחד תיזהרו, אני מתחנן לפניכם, ככה זה שפשוט חילול השם. לכן, אנחנו נהיה כמו אברהם אבינו. אברהם העברי הוא מעבר אחד כל עולם העבר השני, אל תתרגש משום דבר, גם לא מעצמך ולא מה שקורה סביבך, לך עם האמת, לך עם בורא עולם, ותתבטל באמת לחכמים האמיתיים. והשם יזכה אותנו לא ליפול ולא עושה טעויות, לדעת שיש דברים שמושכים אותנו, אבל ההחלטה תמיד תישאר בידיים שלנו. אני רוצה להודות למוטי קופר, הטכנאי שלנו. יהיה לי ברמפיקה, ולכם המאזינים שלנו יום מקסים, לא להיסחף, לא להיות נגררים, אלא גוררים. קדשו שם שמיים, בהצלחה. Thank you.